זיקוקי דינור של יום שישי, זיקוקי דינור עם שוק הדינור. שוק הדינור, עוד מעט שבת שלום לך.
כמעט שבת שלום גם לך, שמעון. והסיפור של היום, סיפור לא כל כך פשוט, למרות שיש לו סוף טוב. אבל הוא מתקשר לי קצת עם הנושא האחרון שכל כך מדברים עליו, ישראל הראשונה וישראל השנייה, והכותרת שלו דעה קדומה. דעה קדומה, כך כתב וסיפר לי שלומי זילבר, שלא מדי פעם שולח לי סיפורים, כפי שאתה זוכר בוודאי את שמו.
כולנו חוטים בדעות קדומות.
כן, כן, לצערנו הרב, ותכף תשמע. כך הוא מספר, אצל ניצולי שואה כמו במשפחה שלי, הוא אומר, אולי גם במשפחות רגילות אחרות, המונח דוד אינו תמיד מרמז על דוד אמיתי. אצלנו במשפחה דוד היה כל אחד שאיכשהו השתייך למשפחה, או שההורים הכירו משם, מהעיירה שלהם. ואצלנו דוד חיים היה הכבשה השחורה. אני אז בכלל לא ידעתי אותו, לא הכרתי אותו, לא ידעתי את שמו. אצלנו במשפחה לא נקבו בשמו במפורש. אמרו, אתם יודעים מי. אבל אני לא ידעתי מי, כי לא הכרתי אותו מימיי, ולא הבנתי למה הוא מוקצה. אבל את המשפט הזה שמעתי בכל פעם שהבאתי תעודה לא מספיק טובה, כהרגלי בקודש, ובכל פעם שעשיתי משהו שאלה טוב לא עושה, היו אומרים לי, בסוף אתה תגמור כמו אתה יודע מי. ורק כשהייתי בצבא, שמעתי פעם ראשונה את השם שלו, דוד חיים. אני אז יצאתי עם קיבוצניקית מהבסיס. הוריי לא כל כך אהבו את הרעיון שהיא קיבוצניקית. אבל כשכבר פגשו אותה, הקיבוץ הפך להיות הרע במיעוטו, כי שכחתי לספר להם שהיא ממוצע הודי. ממוצע הודי. מה שאצלנו במשפחה קראו לא משלנו. ביידיש זה נקרא נישט פון אונזרה. ככה זה נקרא ביידיש, לא משלנו. והיו שם הרבה משפטים, ואז דוד חיים יצא לאוויר העולם, כי הוריי אמרו לי, ידענו שתגמור כמו דוד חיים. זה היה הרגע שהשד קיבל שם. ומה הסתבר? הסתבר שדוד חיים התחתן לא עלינו עם מרוקאית. ואז אמרו לו, תתחיל לישון עם סכין מתחת לקרית, וסגרו לו את הדלת בפנים. ואנחנו כילדים חיינו עם זה מילדות. ולפני כ8 שנים, כשאימא שלי עוד הייתה איתנו, ישבנו אצל הרחוס תה, והנכד עשה מעשה שלא יעשה בבית פולני. הוא לקח עוגה ביד. ואז אימא העירה לו, ואני באוטומט פלטתי בציניות, בסוף אתה תגמור כמו דוד חיים. ואז הוא שאל, מי זה דוד חיים? ואז עלה בדעתי שיהיה נחמד לפגוש את דוד חיים. אז שאלתי את אמא שלי, תגיד אמא, מה שם המשפחה שלו? אמא שלי אמרה, הוא בטח מת מזמן. אמרתי, איך מת? את רק בת 90 וחיה, והוא הרי צעיר ממך. ואז בעזרת גוגל ופייסבוק מצאתי. הוא גר ביד אליהו. ההורים שלי אז גרו בגבעתיים. שמעון, אתה לא כל כך מכיר טוב את תל אביב, כי אתה ירושלמי. אבל תדע לך שהמרחק בין גבעתיים ויד אליהו זה רק 6 תחנות אוטובוס. ואמרתי לעצמי, 6 תחנות אוטובוס ו-60 שנה הפרידו בינינו. אז אני הלכתי לבקר את דוד חיים. נפקתי על הדלת בכתובת שנתנו לי ושמעתי יבוא. פתחתי. איש זקן ישב על קורסה לידו הליכון. ואישה יפה, בת גילי בערך. בת גילי. והוא הסתכל עליי. ואמר לה ביידיש, זה הבן שלי אנקלה. מאיפה אתה יודע? היא שאלה גם ביידיש. הוא דומה לו כשתי טיפות רוק. כך הוא אמר. והיא הסתכלה עליי, ואני עמדתי כמו אידיוט וניסיתי לגשר 60 שנה, כי הרי היא הייתה בדודה שלי. אם הכל היה רגיל, כנראה הייתי מכיר אותה טוב יותר, אותה ואת המשפחה שלה ואת אמא שלה. סדרי פסח שלנו היו בטח יותר מלאים, ואני מניח שהאוכל אולי היה יותר טוב מהאוכל הפולני שלנו.
בטוח.
היא קמה ואמרה, נעים מאוד, קוראים לי פנינה. ואני קיבלתי צמרמורת, כי ככה קוראים לאחותי, כי שתיהן קרויות על שם אמא של אמא. היא אמרה לי, אז אתה יודע, הוא מחכה לדפיקת הדלת הזאת שלך מאז שהייתי ילדה, כך היא אמרה לי. הוא תמיד אמר, כך היה לו משפט שהוא חזר עליו כל החיים, יום אחד מישהו ידפוק על הדלת הזאת, אתם עוד תראו. אמא שלה המרוקאית, זאת המרוקאית שבגללה נותק הקשר, נפטרה לפני שנתיים. ואמא שלה כל חייה נשא רגשי אשם שבגללה אין לו משפחה. אבל הסוף טוב, למחרת הכרחתי את כולם לנסוע לאמא שלי. והיה שם בעיקר דמעות. בעיקר היה שם דמעות. ואז הוא מסכם את הסיפור שמעון ואומר שתי אנקדוטות אני מוכרח לספר לכם. מסתבר שדוד חיים עבד 40 שנה במפעל הביטחוני במשרד שנמצא 100 מטר מהמשרד שלי היום. ולהנאתו דוד חיים כותב סיפורים כמוני. זה לא שהוא כאן מספר את זה, מספר את זה שלומי זילבר. אז האיום של אמא שלי התגשם, אני באמת יצאתי בסוף כמו דוד חיים. ועוד אנקדוטה אחת לסיום. יום אחד הבת שלי, נכדתה של אמי, הביאה חבר חדש אתיופי. ולהפתעתי, אמא שלי פרגנה לה. ואז אני אומר לאמא שלי, כמו שאתה אומר, תגידי אמא, מה קרה לעמדות שלך? היא אמתה לי ביושר. כשהגעתי מאושוויץ, זה מה שאמרו לנו. וזה חדר לנו לתוך התודעה. היום אני יודעת שהייתי מטומטמת. כך אמרה לו האמא. וקיבלה את החבר של הנכדה האתיופי. זה תקציר מסיפור של שלומי זילבר בפייסבוק. שלו מילים וסיפורים.
יש הרבה מאוד סיפורים כאלה, אתה יודע שהוא...
המון, שמעון. תראה, זה בעיקר היה בדור שלנו, אני חושב שהיום זה קצת פחות, אולי לא. ואתה יודע מה חשבתי? חשבתי כמה עצובים הפספוסים הקטנים הללו של החיים. כי דעה קדומה, ואתה אמרת את זה בהתחלה, היא ללא ספק אבן נגף משמעותית שמונעת פתיחות וקבלה, אבל קשה מאוד לפטר ממנה. אני רוצה לסיים במשפט של אלברט איינשטיין, שהוא תיאר את הקושי בדעה קדומה במילותיו המדעיות, כך הוא אמר, קשה יותר לפרק דעה קדומה מאשר לפרק את האטום.
כן, כמה נכון.
קשה יותר לפרק דעה קדומה מאשר לבקע את האטום במילותיו המדעיות. כן, וכמו שאתה אמרת, זה כל כך נכון. ואנחנו נתקלים בזה בכל צעד ושעל שלנו, גם אחרי 70 שנותינו, עדיין אנחנו נתקלים בדעות קדומות כאלה, וכל כך חבל.
אכן כך, מאוד
חבל. אני רק אתן שהפער הזה באמת ייסגר ובהקדם, כי אין לו כל סיבה היום להיות קיים.
לצערנו עדיין קיים בחברה הישראלית, ואפילו עמוק.
עמוק, אני לא יודע, אבל זה שהוא קיים...
אתה יודע איפה הוא קיים הכי עמוק?
נו.
בחברה החרדית, האשכנזית. שם הוא קיים.
אני לא מכיר את החברה הזאת, אז אני לא יודע להביע דעה, אבל...
אז אני מכיר אותה מכאן, מירושלים, ואני אומר לך שזה הכי כך. שוק הדינור!
זיקוקין דינור של יום שישי.
שבת שלום לך, ידידי.
שבת שלום גם לך, שימון.